עכשיו הנה זה, אנחנו חוזרים אחרי הפסקה ארוכה אל לימודנו החביב בספר בראשית, ואנחנו נמצאים בפרק י"ז או י"ח. אני חושב שאנחנו בי"ח, נכון? פסוק א'. ויראה אליו השם, אני מזכיר שבקיץ השיעור ברבע לתשע, כן, שלא תהיינה אי הבנה. ויראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אנחנו מדברים על התגלות אחרי ברית המילה. כן, שעד אז דיבר אלוהים, ועכשיו מתגלה השם, יתקי בפקה. עד אז אלוהים דיבר עם אברהם, נכון, עם אברהם. ועכשיו י' כ' ו' מתגלה אל מי? אל אברהם? בוא נבדוק. וירא אליו השם. אני הייתי כותב, וירא השם אל אברהם. אני רוצה להיות עקבי בסגנון, נכון? בלוני ממרא. והוא. מי זה הוא? לא יודע, זה לא כתוב. יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, מי? לא כתוב וישא אברהם את עיניו, וישא, לא יודע מי. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי זה? על מי? וירא עוד סקרתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר. כל זה ממש חסר זהות לחלוטין. אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, היו כך נא מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, לא כתוב אפילו אל מי כבר, ואפילו לא מילה אליו, כן תעשה כאשר דיברת. העלם מוחלט, איננו יודעים מי האיש, מי אל מי שזכה למראה הזה. מי אמר לך שזה אברהם? כתוב כמה שפותים לזה, מה כתוב לפני זה? בפסוק כ"ו, כן, בעצם מה זה נימול אברהם וישמעאל בנו. אז אולי נראה אליי אל ישמעאל, אם כבר. אז אולי זה נראה גם לאנשי ביתו? אז אני מציע לך שלפני שנדון בדבריך, תסתכל לרגע אחד בפרק י"ז, בפסוק פסוק ט', פרק י"ז פסוק ט'. ויאמר אלוהים אל אברהם, נא לעבור בבקשה אל פסוק ט' ו'. ויאמר אלוהים אל אברהם, פסוק י"ז, ויפול אברהם, פסוק י"ח, ויאמר אברהם אל האלוהים, פסוק כ"ב, ויכל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם. פסוק כ"ג, ויקח אברהם את ישמעאל בנו. פסוק כ"ד, ואברהם בן 99 שנה. שים לב שיש כאן הדגשה מכוונת בסגנון לחזור על השם של אברהם. חוץ ממקום אחד שאני דילגתי אליו, אגב, פסוק י"ט, ויאמר אלוהים. ויש לזה כנראה סיבה שאני כעת לא אתייחס אליה, אבל אנחנו רואים שבאופן עקבי מאוד שם אברהם מופיע. וכאן אנחנו רואים בחמש הפסוקים הראשונים של פרשת וירא, שבאופן עקבי מאוד שם אברהם לא מופיע. בסדר? והדבר הזה אומר דורשני. אגב, עוד יותר תמוה, לפי הפרשנות של ספר הזוהר, בפסוק ב', כן, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. מי הם? לפי ספר הזוהר, שלושת האנשים האלה. אז אני אגיד לכם, לפי הזוהר, שלושה אנשים שהוא ראה, הם אברהם, יצחק ויעקב. אני לא יודע, אבל השלושה אנשים, כך אומר הזוהר, זה אברהם, יצחק ויעקב, שהוא ראה. אז מה תגידו שהוא רואה את עצמו? שהוא מדבר על יצחק ויעקב שעוד לא נולדו. אני יודע, מזה הוא. כן? יש פה משהו עלום. תסתכלו רגע אחד בפסוק ו', וימהר אברהם, כאילו התעורר. פתאום אברהם קם לתחייה. אבל במשך חמישה פסוקים אברהם נעלם. למה הוא נעלם? כי מי נראה אליו? השם. ויראה אליו השם. ראיית השם זה מעלים את האדם. הרי מה אמר השם למשה? לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. אז אברהם הפסיק לחיות. אז מי זה ההוא הזה? ההוא, כנראה שאברהם נבלע בתוך המראה, בתוך המחזה. נא להיעל לרגע אחד בפרשת החרמות, בספר ויקרא, מי שיש לו ספר ויקרא. אז לי יש ספר ויקרא, אני מקווה, ספר ויקרא, לא כולם יש, יש כאלה שיש להם. נה. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון, אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. בבית לפרוכת, אל פני הכפורת, על שר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה אל הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר, לחטאת ואי לעולה, כתונת בת קודש, ילבש ומכניס בד בשרו וכו'. ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, ויקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל השם והסבוך חטאת. ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, שמתם לב שיש מילה שחוזרת? כן? וכיפר בעדו ועד ביתו וכו'. ולקח מלוא המחטה, גחל לאש מעל המזבח מלפני השם. מי לוקח? לא יודע. ומלוא חופניו כתורת סמים דקה ויביא מבית לכפורת. ונתן את הכתורת על האש לפני השם. וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת איזה שבע פעמים. וכו'. ושחט את שעיר החטאת. מישהו נעלם פה. ואז הכתוב אומר פסוק בלתי מובן לחלוטין. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. הפסוק הזה הוא אבסורד, מובנה. לא יהיה שום אדם בבואו. לפחות יש אדם אחד, לא? הוא. אלא כנראה שבשעה שהוא נכנס אל הקודש פנימה, אחרי כל ההכנות, אהרון נעלם. הוא בטל, אז אין שום אדם שם. אפילו אהרון לא. אתם מבינים למה זה סכנה להיכנס לקודש הקודשים? לא רוצים לחזור. כי אין מי שירצה לחזור. אחר כך, וחילה ויקפר את הקודש ואת אוהל מועד, את המזבח, ויקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר, זה חוזר. בסדר? אהרון חוזר. כלומר, יש מחזות כאלה שמאפיסים, אפשר לומר, את הזהות של האדם. אפשר רציתי להגיד משהו, מה? מה אתה רוצה? יפה. לא, שמה זה השם גם. אני חוזר על השאלה. שאלה, מתוקה מדבש. אנחנו למדנו הרי בפרשת דור הפלגה, וירד השם, שירידת השם, ההתגלות, גרמה להעצמת הזהות הפרטית של כל אחד. ובגלל זה הייתה המחלוקת, אשר לא ישמעו של שפת רעהו. פה אנחנו רואים שההתגלות מוחקת את האדם. הכיצד? זאת שאלה טובה? זו השאלה שלך? הבנתם את השאלה שלו? מה אתה רוצה להגיד? יכול להיות. אבל אני רוצה לתת פירוש אחר. הפירוש הוא פשוט מאוד. יש הבדל בין וירד השם לבין וירא אליו השם. ההיראות זאת מדרגה של חזרה אל השורש. ובחזרה אל השורש אין לי אני פרטי. כלומר, וירד השם, הירידה של השם, זה הירידה שבשורשה היא בריאה, לברוא. וכאשר הקדוש הוא בורא, הוא נותן מקום לכל אחד. אבל בשורש החיים, הכל אחד. ולכן, וירא אליו השם, זה הבליע את אברהם. בסדר? ולכן הוא גם רואה את אברהם, יצחק ויעקב. זה הוא שרואה. כן, משהו כזה. כן. יש הבדל בין וירא השם לבין וירד השם. וירד, זה, הוא יורד כדי לברוא. אז כיוון שהוא הבורא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שפלוני יהיה ושאלמוני יהיה. אז לכל אחד ואחד יש מקום. לאום הזה, וירא, זה המקור של הרצון, ושם באמת הכל אחד. ולכן אברהם נבלע בתוך זה. כן. בבקשה, אדוני. לא הבנתי את השאלה.
כשהוא נראה, אז הוא מראה את עצמו באופן שלם, וכשהוא יורד, הוא מוריד את עצמו אלינו?
לא. כשהשם יורד, הכוונה שהוא מגלה את רצונו, שנהיה. הרצון שלו, שתהיה מציאות לנברא. זה וירד. והשגן וירא, זה שורש הרצון. ובשורש הרצון, הכל אחד. הבנת את ההבדל?
לא. אבל בירידה הוא רק חלק.
חלק ממה?
חלק שהוא רוצה לבטא באותו...
חלק של מה? חלק של מה? אתה אומר, הוא מראה חלק. חלק ממה?
כמו לדוגמה שלמדנו באל שדאי, אז זה רק ברצון של הבטחה.
אני שואל אותך, חלק ממה? כי אמרת לפני כן חלק מעצמו. ולכן אני באמת שואל באופן מאיים, מה אתה מתכוון? אתה אפילו מפחד לחזור על המילים האלה.
לא, אני מפחד לחזור על המילים.
אז למה, לא, אתה אמרת
ש...
בסדר, אוקיי. 100%. בסדר, אז כנראה, אין חלקים לאלוהות, אבל יש חלקים לרצון. בסדר, אוקיי, זה בסדר, אנחנו פיטים, בסדר, נו, הלאה. נכון, נכון.
שהיא איפשהו מאפסת את האדם.
נכון.
זאת אומרת ש... אבל אם הבנתי נכון, בדרך כלל בעבריות, היחס הכי גרוע זה דווקא פנים אל פנים, לא?
נכון, וזה לא פנים אל פנים.
אז מה...
מה? והיראה זה לא פנים אל פנים.
נכון.
זה לפני ולפנים. זה לפני... יש הבדל בין פנים אל פנים לבין לפני ולפנים. למשל, במועדים כתוב 3 פעמים בשנה, יראה את כל זוכרה, את פני האדון השם. אז במועדים היה מעמד של פנים אל פנים. מתי זה היה? בפסח, בשבועות, בסוכות. כן? זה המעמד של פנים אל פנים, במקדש היה. אבל יש מעמד אחר של ראש השנה, יום הכיפורי ושמחת תורה, ששמע זה לפני ולפנים, כלומר לפנים מן הפנים, ואז פה ההפסה. מובן? טוב. למשל, בכהן גדול נכנס לפני ולפנים, כלומר לפנים מן הפנים. גם לגבי ראש השנה, תקיעת שופר, הגמרא אומרת, כיוון דל זיכרון בא, מה? מה אתה רוצה? כיוון דל זיכרון קעתה, כי לפני ולפנים דמה.
לפני.
כי לפנים דמה, זה אותו דבר. כי זה הלפנים שמדור עליו שם, זה לפנים שלפני ולפנים. מה?
זיכרון מזכיר את השורש?
כן, בדיוק. וגם לגבי שמחת תורה, על התורה נאמר, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, אז כך שיש לנו 3 אופנים של לפני ולפני, שמאפיסים. בסדר? י"ח. כן, פרק י"ח. בספר ויקרא, אתה מקווה. כן, בספר ויקרא. טוב. עכשיו, לפי זה, אני מתחיל להבין קצת מה שכתוב כאן, וירא אליו השם. הרי וירא אליו השם סותר פסוק מפורש בתורה, נכון? לא יראני האדם וחי. אז איך ויראה אליו השם? כן? מובן. מה אתה רוצה?
זה לא סתירה.
למה זה לא סתירה?
הוא נראה
אליו,
הוא לא
רואה אותו. לא כתוב שהרמב"ם רואה את
השם.
הוא יראה אני האדם החי. הוא ראה אותו, הוא נראה אליו. ויישא עיניו ויער.
אם יש 3 אנשים.
אז הוא? מי אמר לך?
אתה חולק
על הרמב"ם? עד שאני יודע. יש פה איזו שאלה גדולה. שאלה... נכבדה מאוד, שנחלקו בה הרמב״ם והרמב״ן בפרשה הזאת. הרמב״ן בפירושו לפרשה הזאת מביא את דברי הרמב״ם ואומר אסור להאמין לדברי הרמב״ם. זה לא סתם, בדרך כלל הרמב״ם לא מסכימים, בסדר, אז הרמב״ם אמר פירוש אחד, הרמב״ן אומר לי לא נראה, נראה לי פירוש אחר, בסדר, נחמדים. אבל כאן הוא אומר מה שהרמב״ם אמר אסור להאמין לזה. מה הדבר שהרמב״ם אמר? הרמב״ם אמר שהשלושה אנשים שאברהם ראה, או שהוא ראה, זה מלאכים, מלאכים, ושהמלאכים האלה הושגו לאברהם בראייה נבואית, ולא היה שם שום דבר גשמי. כך שאם היית, נגיד, מבקר את אברהם באותה שעה, היית רואה אותו ישן בעצם. והוא, בחזונו הנבואי, רואה שלושה אנשים. כך אומר הרמב״ם. והרמב״ם הביא הוכחה לזה. מה הוכחה שלו? שבהתחלה של הפרשה כתוב, ויראה אליו השם. ברגע שכתוב ויראה אליו השם, אתה יודע שזה נבואה? ממילא כל מה שכתוב אחר כך זה נבואה. מה? אז גם שרה מתנבט. או שהוא רואה את שרה בנבואה שלו. ואז הרמב״ן אומר, מה פתאום? אין דבר כזה. הם לבשו גוף, והם באו לאכול אצל אברהם. ואומר הרמב״ן, יש לי הוכחה שזה נכון, מה שאני אומר. שהרי אחר כך אנשי סדום נסבו על הבית, כשהם ראו את שלושת, את שני האנשים נכנסים לבית של, של לוט. מה, וכי הם היו נביאים? אנשי סדום, רשעים גמורים יכולים להיות נביאים? לא יכול להיות. ככה אומר הרמב״ן. לכן אומר הרמב״ן, אסור להאמין לדברי הרמב״ן. יש לי פה כמה דברים שממש מטרידים אותי כשאני קורא דברים כאלה. מה הרמב״ן, קודם כל, מה רע בדעה של הרמב״ם, סתם מצד עצמה? שראיית המלאכים הייתה נבואית. ב', הרמב״ם, הוא לא שם לב שאנשי סדום ראו את המלאכים? כלומר, בזמן שקראו את פרשת וירא בבית הכנסת הוא נרדם? בגלל שפרשת סדום ועמורה היא ארוכה? אם נאמר שהוא נרדם, אבל הרמב״ם כתב בעצמו ספר תורה. הוא כותב את זה, שהוא כתב בעצמו ספר תורה. אז הוא כתב גם את הפרשה הזאת, שם הוא לא נרדם. אז איך אפשר להבין את זה? אתם מבינים את הקושי, כן? אנחנו קוראים מחלוקות ראשונים, זה לא מבינים מה, מה מתרחש כאן. כן.
יכול להיות
שכשהם
באו לאברהם, הם באו לצרות מלאכים במראה, כמו מחזה נבואי.
כן, כן, זה משהו מהרמב״ם. מה?
כשהם הגיעו לשם, הם הגיעו בצורה, אין סתירה.
לא, 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 הרמב״ם אומר שאין דבר כזה, מלאך מתגשם. כן? הרמב״ם אומר שאין דבר כזה מלאך מתגשם. מלאך זה שכל עליון. אין דבר כזה גוף של מלאך, לפי הרמב״ם. ברור. אז זה לא, הניסיון שלך הוא יפה, אבל זה לא, לפחות זה לא הרמב״ם. כן, מה אתה אומר?
רשע לא יכול להיות נביא?
לפי הרמב״ם, רשע לא יכול להיות נביא. גם לפי הרמב״ם לא יכול. אז זה הסוגיה של מה התנאים של הנבואה ומה זה בלעם. אי אפשר להרחיב הכל. לא, זו שאלה יפה, אבל יש הרבה מה לדבר על זה. עכשיו, אז אני אגיד לכם, למה הרמב"ן לא רצה לשמוע את דברי הרמב"ם? שאלה, איפה חי הרמב"ן? איפה? בספרד. בברצלונה. ובגרונה, נכון? בגרונה, ברצלונה. במלכות ארגון. מה הייתה דתם של השליטים שם? נוצרים קתולים. עכשיו תראו לעצמכם, נוצרי קתולי קורא ברמב״ם את הפירוש של הפרשה. אומר, ויראה אליו השם. ואיך הוא נראה? שלושה אנשים. מעניין הרב הזה. איך הרב ההוא, רבי משה בן מימון, מסביר איך שהשם נראה? הוא נראה שלושה אנשים. אין לך חיזוק לשילוש גדול מזה? אז הרמב״ן אומר, אסור, תשתוק, אל תגיד דברים כאלה, אסור להם דבר. ואז הוא מביא איזה קושייה על אנשי סדום, כאילו. אבל זה, הקושייה היא הרבה יותר עמוקה. עכשיו, הרמב״ם, איפה הוא חי, תגידו לי?
בקהיר.
נגד מה הוא נלחם? נגד האמונות התפלות, העממיות, האנימיסטיות של ההמון הבער, בעל הדמיון המזרחי הפרוע שרואים מלאכים ושדים בכל מקום. אז מה הוא אומר? שלושה אנשים זה מראה הנבואה. לא היה שם דבר, שום דבר גשמי. כל אחד עם המלחמה שלו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מי צודק? הרמב״ם או הרמב״ן? הרמב״ם, וזאת מניין לך?
אם הרמב״ן יודע את הדעה, את העניין הזה של החילוש הקדוש, אז כנראה בכוונה סירב ככה, שאנשים לא יחשבו על משהו על החילוש הקדוש, הוא מבין שהדעה של הרמב״ם נכונה.
אתה אומר שזה רק בגלל תחיית השילוש, אבל באמת הוא חושב שהרמב״ם צודק?
באמת הוא לא חולה כל כך על הרמב״ם.
זה צריך להביא הוכחה. כי בכל זאת יש לו קושיה מאנשי סדום. אבל מה עם הקושיה מאנשי סדום? איך תענה עליה? אולי, אבל אני לא בטוח. כן, מה אתה אומר?
אם הרב אומר שכל מה שבשביל זה בהתאם לתקופה ולמצב של העם, אז לשניהם אני לא מאמין.
אז אתה לא מאמין לא לזה ולא לזה. יפה, אז למי תאמין? כן.
לא, כי הוא עושה את זה על רקע תקופה ועל רקע בעיה.
בסדר. אני ככה, הרקע של התקופה לא אומר שהוא אומר את דעתו רק קונטרה לתקופה. זה אומר שזה באמת דעתו. אבל מה עורר אותו לזה? התקופה. בסדר? כלומר, הוא נמצא בהתמודדות רוחנית מול מישהו, ואז זה גורם לו לקרוא באופן מסוים. זה לא שהוא לא חושב את זה. אבל השאלה היא שמטרידה אותנו, אנחנו שנמצאים במרחק היסטורי מרחוק, אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו מי צודק. מה? הרמב״ם תמיד צודק. זה אפשרות, אלא אם כן הוא לא צודק. אבל במקרה הזה, מה נאמר? אז אני אגיד לכם מי צודק. צודק? אני אגיד לכם מי צודק. אני יכול להגיד משהו שאתם כל הזמן תעצרו אותי. צודק הרמב״ם. לא שהרמב״ן לא שווה, אבל במקרה הזה הרמב״ם צודק. ואני אסביר לכם למה. הרי מה הקושיה, נכון? שאנשי סדום פתאום נסבו על הבית. נכון? ואיך הם ראו מלאכים. אז אני אגיד לכם את האמת. אנשי סדום לא ראו מלאכים בחיים שלהם, והם לא התעוררו ולא נסבו על הבית. הם ישנו. אז מה זה כל הסיפור הזה שאנשי סדום שנסבו על הבית? זה אברהם שראה את זה. אתם רוצים הוכחה? בואו תסתכל. בפרק י"ט. רגע, לפי אגב הסיפור של לוט שמקבל את המלאכים וזה, בזכות מי לוט ניצל? בזכות עצמו, נכון? הוא היה נחמד, הוא היה קיבל אורחים והכל, נכון? בואו נראה. בפסוק, בפרק י"ט, פסוק... פסוק כ"ה. פרק י"ט, פסוק כ"ה. ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ותבת אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח, וישכם אברהם בבוקר. אז הוא התעורר, אל המקום אשר עמד שם מפני השם, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר, ויער והנה עלה כיתור הארץ וכיתור הכישן. אז מי הציל את לוט? פסוק כ"ט, ויהי בשחט אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. יוצא שלוט היה פסיבי לחלוטין, אולי לוט התנבא, זה כן, יכול להיות. אבל אנשי סדום בכלל, אז מה זה מה שהוא רואה שם את אנשי סדום נסבים על הבית? אברהם רואה את ההתנהגות של אנשי סדום, כדי להשתכנע שהם חייבים כליה. איך אני יודע? תסתכלו לרגע אחד. בפרק י"ח, בפסוק פסוק כף. פרק י"ח, פסוק כף. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. למי הוא אומר את זה? לאברהם. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אליי עשו, קלה, ואם לא ידע. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע מה, אני רוצה לעשות שם סיור, כדי לבדוק אם הם חייבים כליה או לא. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה. מה זה קשור? זה הקדוש ברוך הוא מתחיל לרדת. מתחיל לרדת, מתחיל להראות, הנה, אני יורד עכשיו לסדום. אתה רואה איך שאני יורד לסדום? ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני השם, והיגש אברהם אף תשתו צדיק עם רשע. כלומר, לפני שאתה ממשיך לרדת, רגע, יש לי ויכוח איתך. אולי יש 50 צדיקים. בסוף, בפסוק למד ג', והילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. ואז יוצא שאברהם רואה בעצם את כל הסצנה הזאת, בעצם יש לו נבואה שמתחילה בחצות היום, והיא מסתיימת בשש בבוקר. כמה זמן הוא ישן? 18 שעות. 18 שעות של שינה, טוב, אחרי ברית מילה אפשר להבין, כחום היום, מאוד קשה. ואז במשך ה-18 שעות האלה הוא מתנבא. מובן? כן, בבקשה. לא, הרמב״ם לא, זה מה שאמרתי, אברהם יצחק ויעקב, זה בזוהר. זה בזוהר, זה לא ברמב״ם. כן? לא קושיה, מה? הוא לא חייב לקבל את הזוהר. אני מגיש שגם בזוהר עצמו יש פירוש אחר. הזוהר עצמו הביא שני פירושים. אחד, שזה אברהם יצחק ויעקב. פירוש אחר, שזה מיכאל גבריאל ורפאל. אז כך שאנחנו פתוחים. כן. נכון. ודאי שזה קרה. זה גם קרה והיה בנבואה. מה שהיה בנבואה זה המראה של אנשי סדום שרוצים להרוג את לוט בגלל שהוא מקבל אורחים. זה מה שהוא רואה בנבואה.
ומתי מתחילה המציאות?
באותו זמן. באותו זמן גם השם ממטיר על סדום, גופרית ואש, מת השם מן השמיים. רק שהוא מראה לאברהם שזה צודק. כלומר, הפעולה הטבעית של הטבעת סדום בגופרית ואש, זה קרה במציאות הפיזית. באותו זמן אברהם, בזמן שהדבר הפיזי הזה מתרחש, רואה בנבואה מדוע זה צודק. הוא רואה את ההיבט המוסרי.
איזה היבט מוסרי?
שהם אנשים רשעים. שככה הם מתנהגים עם אורחים. למה? הרי כתוב שאברהם משכים בבוקר ורואה. נכון? עכשיו יש פה בעיה. לא יכול להיות שאנשי סדום רואים מלאכים לפי הרמב״ם. דבר נוסף, לפי הסיפור, איך שזה נראה, זה נראה שזה לוט שהוא בעל הזכויות שמצילות אותו. ואילו אחר כך כתוב שזה בזכות אברהם שהוא ניצל. צריך להחליט. בסדר? מכאן, אם כן, לפי אני יודעתי, שהרמב״ם צודק, מה שהיה להוכיח. יש פה שאלה, האם לעתיד לבוא אנו שואפים למדרגת וירד או למדרגת וירה?
וירה.
רגע, רגע, זה מעניין, כי השאלה היא באה מרמת גן. כן, כלומר... לעתיד לבוא אנחנו שואפים מדרגת פנים אל פנים. בסדר, כן. בבקשה.
סיפרנו על זה, אז הסיפור של אשת לא, לפי זה, חלק מהנבואה ולא חלק מהמציאות.
נכון.
אנחנו רואים ששתי הבנות באמת, שבמציאות שתי הבנות...
אז גם, 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 גם. כן, בסדר, אז תצטרך עכשיו לעשות עבודה, לבדוק בדיוק איזה חלק מה אמרו. נו, כן. כן, 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 את כולם הוא מסביר ככה. את כולם. הרמב״ם עובר על כל סיפורי המלאכים שבתנ״ך, בספר מורה נבוכים, מתמודד עם כולם. כן. נו. לא, זה מסביר מדוע לוט, בכל זאת, זה לא מספיק של זכות של אברהם, כי זה לא הכל רק בגלל פרוטקציות. צריך שיהיה קצת זכות ללוט. בדיוק. עכשיו, כן. מה הרמב״ם מרוויח? מה אני מרוויח מזה? כן, מדוע אני כל כך רוצה שהרמב״ם יהיה צודק? אולי בגלל שאני חושב שהוא צודק, כן? אני לא יודע, כן? האמת היא שאפשר לקבל פירוש אחר לגמרי. שנייה. יש מלבד הפירוש של הרמב״ם ושל הרמב״ן ושל הזוהר, בשני הפירושים שלו, יש פירוש מפתיע, שאולי לא כל כך מפורסם, של הרלב"ג. הרלב"ג. הרלב"ג אומר דבר נועז מאוד. הוא אומר ככה, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים. אומר הרלב"ג, זה היה שלושה אנשים. כתוב אנשים, אז הרלב"ג חושב שהכוונה לאנשים. זה ממש מפתיע. עכשיו, מה היו האנשים האלה? הם היו נביאים, והם באו לבשר לאברהם את הולדת יצחק, והם באו לבשר לאברהם את מהפכת סדום, והם באו להפוך את סדום, מכוחם של הנביאים. וזה כדעת הרלב"ג, שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס, אלא אם כן יש נביא בזירה. לכן זה משתלב בתיאולוגיה הכללית של הרלב"ג. מעניין מאוד הפירוש הזה של הרלב"ג. אבל זה סותר איזה כמה עקרונות בתורתו של הרמב"ם, שלא הייתה נבואה שמשולחת לפני משה. אבל הרלב"ג, הוא יכול לחלוק על הרמב"ם.
מה, כן. אברהם
אבינו גדול? מה?
אברהם אבינו גדול מהנביאים האלה?
כן, אברהם אבינו גדול מהנביאים האלה, אבל הם קיבלו שליחות לספר לו משהו. כן, בבקשה. ברור שהיא הפכה להיות נציב, חייב להיות שהיא הפכה להיות נציב מלך, שאם לא כן, בנותיו לא יהיו שוכבות עמו. בבקשה. כי אם לא, למה ש... כלומר, איך אשתו שלא הייתה מסכימה? אבל כשאנחנו נגיע לפרשה הזאת, אנחנו נראה מה בדיוק התרחש שם, ואתה תבין עד כמה שזה נכון. כן. טוב, אז אני מציע, כן, מה? פסוק ג' איפה? כן, ויאמר אדוני, זה לשון רבים. אם נא מצאתי חן בעיניך, זה לשון יחיד. אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים.
אז אולי זה אומר משהו על שלושה אנשים.
אז זה מראה שכמו הרמב״ם, שהשלושה אנשים זה השם. נכון? מה שהרמב״ם כל כך מפחד ממנו. נכון? אומר רש"י, דיבר עם הגדול שביניהם. אז הגדול שביניהם זה השכינה. אבל שם אדנות דווקא, שם אדנות זה כינוי השכינה, בפי הקבלה, לא שם הוויה. קיצור, מסתבכים פה הרבה, כן?
הביטוי, אם נמצאתי חן בעיניך.
כן, הוא ביטוי שנאמר כלפי אלוהות בדרך כלל, אם נמצאתי חן בעיניך, לפעמים גם נאמר כלפי בני אדם. למשל, במגילת אסתר, אתה רואה שאסתר מדברת ככה עם המלך. כן, או אם מצאתי חן בעיניך המלך וטובה אני בעיניו.
כן, אבל חן זה אכן נמצא אצל אדם שמוצאים אותו.
לא משנה, אבל זה יכול להתקפל אדם גם. בסדר. טוב. בואו נחזור עוד פעם, אם כן, על כל מה שמתרחש כאן. אברהם מזמין, כן? לא משנה באיזה מישור הדבר הזה נמצא, הוא מזמין את שלושת האנשים לאכול אצלו. כן. עכשיו, יש גם איזה בעיה, איפה הם נמצאים האנשים האלה? אם כתוב בפסוק ב', וישא עיניו וירא, אז לשאת עיניים בעברית תנכית זה לראות למרחוק. והנה שלושה אנשים צמים עליו, אז הם לידו. וירוץ לקראתם, הסימן שהם רחוקים. וכן, זה אופייני פה בעצם למראה נבואה. יותר מאשר לפעולה פיזית. כי בחלום אדם רואה דברים קרובים, מיד אחרי זה רחוקים וכדומה. מה? הופעת המורגל. כן, יכול להיות. יוקח נא, אגב, רש"י שמה אומר משהו מדהים, שהוא דיבר בעצם אל שניים. דיבר ויאמר אדוני פנה כלפי השכינה. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. ואז בעצם זה דו משמעי. הוא גם מדבר עם השכינה, גם עם האנשים. אתם אל תעברו, וגם השכינה, בבקשה נא להמתין קצת. כן? וגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. למדו במסכת שבת. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. למה הוא רוצה שהם ירחצו את הרגליים? רש"י? הם היו, ראו אותם כישמעאלים, המשתחווים לעפר רגליהם. כלומר שזה דבר בזוי ביותר, שאדם הופך את העפר שעל רגליו לאלוהות שלו. זה שפלות. מה? ארץ ישראל זה משהו נפלא וקדוש. כן? אבל לא משתחווים לאפר ארץ ישראל. מי שמשתחווה לאפר ארץ ישראל חייב סקילה, לא? אני חייב שאני יודע. כן. אבל זה בא להראות את החסד של אברהם. עכשיו, יש פה, למה ההדגשה הזאת של החסד של אברהם דווקא הפרשה הזאת? אברהם בתור מכניס האורחים. כל המדרשים המדברים על אוהלו של אברהם, מתייחסים לפרשה הזאת. מה? הוא הולך לעשות את העקדה פה? אתה מרחיק רחוק מאוד. פשוט, הוא הולך להוליד את יצחק. יצחק הוא צדיק של מידת הדין, והוא בא להשלים את מה שיש אצל אברהם. אצל אברהם זה חסד גמור. לכן הוא זקוק לבן של מידת הדין. מובן? טוב. אגב, באיזה שעה של היום זה מתרחש, כל הסיפור הזה? חצות היום. זאת אומרת, ממנחה ומטה. ממנחה גדולה ואילך. אז זה מחזה של אחרי הצהריים. מחזה של אחרי הצהריים, איזה תפילה מפעלים אמרנו אחרי הצהריים? מנחה מי תיקן? יצחק אבינו, עליו השלום. זאת אומרת, הופעתו של יצחק בעולם, זה מתחיל עם מראה של אחרי הצהריים, של מידת הדין. ככה זה חייב להיות, זה הסדר. כלומר, כשאברהם ויצחק היו מדברים, צריך להם, זה הבוקר והצהריים שנפגשים. תמיד אז כשאברהם ויצחק היו נפגשים, בזה שעה זה היה? בחצות היום. זה הזמן שהם נפגשים, מה אתה אומר? מה חייב להיות מוגשם על ידי חסד? זה המדרגה של אברהם. הוא איש החסד. ולכן זה מה שהוא רואה במחזה. את המקום שלו בעולם האלוהי. בתור מידת החסד. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. נא לעיין ברשי. תחת העץ, אומר רשי?
תחת
האילן. פשש, וואה. איזה עומק. מה היינו עושים בלי רשי? היינו חושבים תחת העץ, מה? אגב, אילן זה באיזה שפה? בארמית. העץ בעברית. כן? אילן זאת מילה ארמית. אבל מה הסיפור הזה? תחת העץ? רשי אומר לך תחת האילן. לרשי יש כוונות עמוקות. כל פעם שרשי אומר דבר פשוט, הוא מתכוון למשהו עמוק. רשי בא להציל אותך מטעות חמורה. מה זה עץ בעברית? מה זה עץ בעברית?
עץ זה כל עץ, אבל לא בהכרח עץ שמביא פירות.
מי אמר שהוא מביא פירות? אילן גם לא חייב להביא פירות, יש אילני סרק. יפה, עץ זה החומר, למשל הרהיט הזה עשוי מעץ. אין לו עכשיו שורשים, פירות וכו', נכון? אז היה אפשר להגיד, ישענו תחת חתיכת עץ. איזה פירוש זה? תחשבו טוב טוב. זה הפירוש הנוצרי.
אה, ישנת
את הסיבור. אה, בדיוק. אז רשי שמכיר את הפרשנות של הסביבה הנוכרית שמסביבו, הוא בא להגיד לך, אל תחשוב עץ כזה, זה אילן. מה? אה? נכון, אבל רשי, כי אתה אומר, היום זה פחות רלוונטי. זאת אומרת שאתה אומר, זה לא בסדר שרשי חי אז. זה מה שאתה אומר. כלומר, רשי כותב דברים כתגובה לאתגרים הרוחניים של דורו. נכון, אז אני רוצה להבין למה רשי כתב את זה. אז אני יש לי תשובה, כי הוא בא לדחות פה מישהו. עכשיו יוצא לפי זה, בסדר, זה תחת האילן. דחינו את הפירוש הנוצרי. מה זה העץ הזה?
עץ החיים.
עץ החיים, יפה. איפה יש מלאכים ועצים? בגן עדן. אברהם עכשיו, הוא לפני חטא אדם הראשון. הוא מתקן את חטא אדם הראשון. כי בחטא אדם הראשון זה חטא שמטיל פגם בהולדה. כל הכוח של ההולדה בעצם הפך להיות מגונה. אבל אצל אברהם, שעכשיו הוא בא להוליד את האומה, הכל קדוש. ולכן הוא חוזר עכשיו לגן עדן.
אבל למה חטא אדם הראשון פגם דווקא בכוח ההולדה? היה אמר שהאדם ידע איתך, אבל קרוב כבר לפני.
כן, אבל הוא התבייש אחר כך. הבושה. נכון. כן. מה? מה שם? טוב.
ואונקולוס רשום, פוטילנה. למה צריך את רשום?
באונקלוס אתה אומר שרשום תחות אילנה. כלומר, אתה אומר שאתה ראית את הכתב יד של אונקלוס, נכון? מה שאתה אומר. אבל אני לא ראיתי את הכתב יד של... איפה מוצאים את הכתב יד של אונקלוס? מה? אבל זה לא כתב יד, זה דפוס. אז איך אתה אמרת שזה רשום? אני לא יודע, אתה אומר שאתה ראית את הכתב יד של אונקלוס. כי אמרת רשום. כי אמרת רשום. רשום זה כמה שאתה רואה את הדיו שהשתמש בו אונקלוס. אתה רוצה להגיד כתוב. אז אתה מתכוון כתוב.
כתוב.
זה עכשיו אני מבין. עכשיו, זה נכון. אז בעצם רשי לא היה צריך להוסיף את זה. אלא זה שרשי הוסיף את זה, כי הוא רוצה שאתה תשים לב לזה. כלומר, הוא אומר לך, הנה, התרגום אמר תחת האילן, תבין למה הוא אמר. לא תמיד מתבוסים ביחד, אבל לפעמים רשי אומר כתרגומו וכו, בסדר? לא, יש הבדל בין רשום לכתוב, הבנת את זה? טוב, כן, בבקשה.
בגלל שכתוב במילה עץ, עד שאנחנו קופצים את החיים ובונים את
הכחה. כי צריך להבין באיזה אווירה זה נמצא פה. כלומר, המפגש של אברהם עם המלאכים, איפה מצאנו בכלל אדם שנפגש עם מלאך לפני כן? איפה מצאת? בתורה. מבראשית עד עכשיו, איפה מצאת? נכון, ומה עוד? גן עדן. נכון? זאת אומרת, ואם מדובר על מפגש שבו נאמר וירא אליו השם, שזה דבר שהוא בלתי אפשרי בעולם שלנו, אם כן מדובר בעולם עליון, נכון? אם כן ודאי שמדובר בגן עדן, זה קופץ לשם בהכרח, מבחינה אסוציאטיבית. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ולפי הכרעת הרב היה צריך לכתוב אל המקום אשר ישב שם, שהרי המראה התחיל כשהוא יושב פתח האוהל. כן, הכתוב ויגש אברהם. אם אברהם הוא חסד מוחלט ובכל זאת צדיק, מהו ישמעאל? ובשביל מה צריך את הדין של יצחק מול החסד של אברהם? מי ידע, אני אתייחס לזה, זה נושא, אל תדאג, אני אתייחס בלי נדר, אם יתנו לי. כן, בבקשה. ברור שמייחסי האישות זה דבר קדוש וטוב, אבל יש פגם באופן, אבל יש פגם בנפש האדם. כלומר, יש בושה, נכון? שמתלווה אל זה. אז הבושה היא באה בגלל החטא הקדמון. אבל אצל האבות אי אפשר שהנושא כל כך עקרוני וחשוב כמו הולדת האומה יהיה נגוע בבושה הזאת. לכן הם מוכרחים להיות מתקנך את אדם הראשון. עכשיו, מעניין מאוד, מה הוא נותן להם לאכול? בשר וחלב, נכון? איך כתוב שם? פסוק ח' ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אז פעם הילדה שלי אמרה לי אחרי שהיא למדה בגן שבין הבשר לבין החלב עברו 6 שעות והוא אמר דברי תורה, כן? או שויקח חמאה וחלב, ורק אחרי זה ובין הבקר אשר עשה. כן, אפשר. אבל פשט הכתוב זה לא כך, אלא זה בא, הם באים לאכול חמאה וחלב ובין הבקר. זאת אומרת, שמה שבעולמנו נפרד ולא ניתן לחיבור, בעולם העליון מחובר. כמו שמשל, צמר ופשתים. התורה אמרה, אסור להשתמש בצמר ופשתים. אבל בגדי כהונה, בקודש פנימה, עשויים מצמר ופשתים. כן? כלומר, לא כל דבר נפרד בעולם שלנו, הוא נפרד בעולם העליון, אלא להפך. כן, מה אתה רוצה?
אם אני לא טועה, אתה רואה את זה בפנים, אבל אחד מהימים לאיסור בשר וחלב, זה בייחוד של דין וחמים.
כן, כן, ברור, ברור.
זהו, אז זה קשור להולדה של אברהם ויצחק.
כן, ודאי. עכשיו, תשימו לב עוד משהו. בסוג ז', ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער. מי זה הנער? ישמעאל. פתאום ישמעאל נכנס לעסק. חשבתי שישמעאל, טוב, ישמעאל עוד לא גורש, אבל בכל זאת, למה במחזה כל כך אילאי מכניסים את ישמעאל? כן? האמת היא, זה קצת מובן, להרקע פסוק ו', וימהר אברהם האוהלה אל שרה. הוא עוזב את שרה ולבקר רץ אברהם. אז כשעוזבים את שרה, הולכים למישהו אחר, לישמעאל. הגיוני. והנער, אנחנו נראה בסוף הפרשה, זה ישמעאל. אבל בכל זאת מה זה אומר? זה אומר שפה מתחיל לעשות בירור. זה קשור לשאלה מספר 2 שנשאלה כאן. יש לכל אדם קושי להסתדר עם אבא שלו. זה כלל גדול, כל פסיכואנליסט יודע את זה, וגם בלי פסיכואנליזה יודעים את זה. וזאת הסיבה שחז"ל אמרו, אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. תפילה של צדיק בן צדיק זה סופר תפילה. למה? כי אם אדם הצליח להיות צדיק למרות שאבא שלו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. לעומת זה, אם אדם הוא צדיק אבל אבא שלו רשע, אולי הוא צדיק בגלל שאבא שלו רשע. כי הרי מה ייחד אותו? הוא צריך בכל זאת להביע משהו עצמאי. ולכן, לבנים של הצדיקים יש קושי. ויש בעצם שתי אופציות אפשריות. נגיד ניקח את הצדיק אברהם. הוא צדיק של מידת החסד. אז יש שני אופנים להיות הבן של אברהם. או להיות צדיק של מידת הדין, בדווקא, הוא צדיק של מידת החסד. אני אהיה צדיק, אבל של מידת הדין. אפשרות אחרת, להיות רשע של מידת החסד. זה מה שישמעאל אומר. בסדר, אני מאמץ את מידת החסד שלך, אבל אני רשע, לא צדיק. זאת אומרת, יש פה צורך של השלמה. אבל להוליד עוד צדיק של מידת החסד, בעצם זה הופך את ההולדה למיותרת. יש לנו כבר צדיק של מידת החסד, בשביל מה להמשיך? כלומר, זה הופך את, את המוסר לחד גוני, לחד ערכי בלבד, וזה בלתי אפשרי. כי המוסר האמיתי הוא ייחוד המידות. ולכן, אברהם צריך ללמוד, להסכים שההמשך שלו יהיה דרך מידת הדין. זה בעצם מה שהוא לומד לאורך כל הפרשה. מתחילת פרשת וירא, עד סוף פרשת וירא, זה הלימוד הגדול של אברהם, את הערך של מידת הדין. תסתכלו לרגע אחד, בפסוק יוד זין. פסוק יוד זין. והשם אמר, מי זה ושם? זה מידת הדין. כל מקום שכתוב ושם, חזל אומרים, הוא ובית דינו. אז זה בית הדין. והשם אמר, מידת הדין אומרת, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. מה, אני אסתיר לו? הוא מידת החסד, אבל הוא לא צריך לדעת מה זה מידת הדין. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונבחרו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה הוא כבר יודע, אבל אני רוצה שהוא יעשה צדקה וגם משפט. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, ויאמר השם, ולכן הוא צריך להסביר לו, האם אתה מסכים למשפט שאני עושה עכשיו עם סדום ועמורה. מובן? טוב, פסוק ת' ויאמרו אליו, היה שרה אשתך? מעניין, מה, עיקר, אי אפשר להגיד דברים בצורה נורמלית. צריך לשאול שאלה לקבל תשובה. ויאמר הנה באוהל, ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. מי זה הוא ומי זה, גם זה פה יש במדרשים שלו. מה זה זאת אומרת שרה שומעת? גם היא נביאה, נכון? אברהם נביא, שרה נביאה, הם שומעים ביחד. ואברהם ושרה, זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה, אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף ובנם ילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיול שרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. ואומר, לא, כי צחקת. אווירה של גן ילדים, ממש של... הגננת אומרת, מי צחק פה? זה לא אני. זה אתה. כל הגירה הזאת. חז"ל אמרו, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת, וגם זה על ידי סיבה. שאלה מה זה צחקה? מה זה להשיח? מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם נביאות? יש לנו הרבה נביאות. אז מה זאת אומרת? מעולם לא נזכר כתוב להשיח עם אישה. הביטוי הזה להשיח הוא ביטוי מיוחד. להשיח פירושו להגיד שטויות. כן? כן, זה כוונה. אל תרבה שיחה עם האישה. מה זה שיחה? שטויות. אז מה צריך לעשות עם האישה? להרבות בחוכמה. היכורה עם כל אדם צריך להרבות בחוכמה. אלא שעם כל אדם צריך להגיד רק דברי חוכמה. אבל עם האישה חייב שתהיינה קצת שטויות. כי בלי שטויות אין אהבה. ולכן כיוון שראויות השטויות להיאמר בין בעל לאשתו, היה מקום לומר שצריך להרבות בזה. ולכן אמרו, לא, אף על פי שצריך, צריך לא להרבות. לא להרבות שיחה, אלא הרוב יהיה בחוכמה. ולכן באשתו אמרו. נכון? כתוב, באשתו אמרו, דווקא באשתו אמרו לא להרבות שיחה. כאילו החובר בשביל חבר. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה וכו'. אז זאת אומרת אז כאן הקדוש ברוך הוא רוצה כן להגיד שטויות. כלומר זה מה שכתוב, בא להשיח. מה המטרה של הדבר הזה? המטרה שיוולד יצחק. כלומר, פה מדובר על הופעה חדשה של סוג של צדיק שלא היה כמוהו בעולם. וכל דבר חדש מצחיק. כדאיתא בספר הצחוק מאת הנרי ברגסון. שמסביר שהצחוק זה בא בעקבות ההפתעה, הבלתי צפוי. כן? אדם, נגיד, הולך ברחוב, פעם, 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 צ'וק, מחליק על קליפת בננה, מצחיק. מה קרה? לא היה צפוי, כי הרי אדם הולך ברחוב, לא צפוי שיפול. נכון? ודאי לא בטקס של הר הרצל לרקל. ולכן, זאת אומרת, מה זה קרה? זאת, ולכן יש כאן צורך בפעולה לצנית להופעתו של יצחק אבינו, כי הוא מדרגה שהיא מעבר לכללים. הוא יוצא מן החוק, צא חוק. הצדיק זה האות הפורצת, צא. וכאן יש כמין, אפשר לומר, דגדוג שנעשה בנשמה של אברהם ושרה, כדי לתת ליצחק להיוולד. כן, מה אתה רוצה? האם גברים הקדוש ברוך הוא יצא לו לעשייה? זו שאלה טובה, לא יודע. תשובה היא, אני לא יודע. תשאל פעם שלישית. עכשיו, כן? עכשיו, יש פה דבר אחד שצריך פה להבין. פסוק י"ב. ותצחק שרה מקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. למה היא חושבת שלא יכולה ללדת? משתי סיבות. א', כי היא בלתה. שתיים, כי אברהם זקן, נכון? ואדוני זקן. אז אם כן, יש פה שתי סיבות. אני זקנה, הוא זקן, אי אפשר להביא ילדים. ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לימור אף מן המילד ואני זקנתי? לכאורה מוזכר רק הטעם האחד, שהיא זקנה. מה עם זה שאברהם זקן? למה זה לא מוזכר? מפני השלום, מה?
רצה לשמור על כבודו.
באמת. למה זה לא מכובד שהוא זקן? מה? זה עובדה, מה זאת אומרת? מה? אבל דווקא את זה הוא כן מגלה שהיא צחקה. אלא מה? נשאל אתכם שאלה. במי זה תלוי ששרה תלד? בקדוש ברוך הוא, לא בזקנתה או בזקנתו. לכן, הקדוש ברוך הוא פגוע, אומר, למה זה צחקה שרה לימור אף אמנם ילד? ואני זקנתי? הקדוש ברוך הוא אומר, וכי אני זקנתי? היפלא מהשם דבר. הנה, זה ההמשך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא זקנתי, אז למה היא אומרת שהיא לא יכולה ללדת? בגלל שהוא זקן או היא זקנה, מה זה משנה? אני לא זקנתי. כתוב, הפירוש הזה אגב מובא בראשית רבה. שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני זקנתי מלעשות ניסים? ויש עוד פירוש שני שמובא שם, שזה מפני שלום בית. רש"י הביא רק את השני ולא את הראשון, למה? בזאת נעסוק בפעם הבאה.